כ"ז במרחשוון, שנת תשע"א, והנה אנחנו ממשיכים בלימודנו היקר והחשוב בספר דברים בפרק כ'. פסוק יוד. אנחנו ממשיכים בדיני המלחמה, כן? זה המשך ישיר. עכשיו אנחנו לומדים פה הלכות אכזריות שקשורות למהות המלחמה. בואו נראה. בכלל המלחמה זה דבר אכזרי. כי תקרב אל העיר להילחם עליה, וקראת אליה לשלום. זאת הלכה שההיקף שלה שנוי במחלוקת בין רש"י לבין הרמב״ם. לפי הרמב״ם יש הלכה שאין יוצאים למלחמה על שום אדם בעולם לפני שמציעים לו שלום תחילה. עכשיו, מה המשמעות של הביטוי שלום בהקשר הזה? המשמעות של הביטוי היא כניעה. כלומר, להציע שלום, הכוונה שמי שפניתי אליו, תודה רבה, נכנע. כן, זאת הדעה של הרמב״ם. זה בעצם מה שכתוב בהמשך. והיה עם שלום תענך ופתח לך, והיה כל העם הנמצא בה, יהיו לך למס ועבדוך. כלומר, הם צריכים לקבל על עצמם מיסים ושיעבוד. אם אינם מקבלים מיסים ושיעבוד, זה לא נקרא שלום. זה מעניין, מה נקרא פה שלום? עכשיו, מדובר שאחרי שהחלטת להילחם, אתה לא חייב לצאת למלחמה נגד מישהו, אבל אם כבר יצאת למלחמה, אז הכניעה היא שלא ירימו יד בישראל וישלמו מיסים. עכשיו, אז איזה מין מעמד זה יוצא פה לאנשים שנכבשו? מעמד שפל, נכון? אז מה, ככה לנצח מעמד שפל? לא, יש אפשרות. אפשר לעזוב את המקום, זה אין שום איסור. כלומר, הם יכולים גם להתגייר. מי שמתגייר הופך להיות ישראל לכל דבר. זאת אומרת, חלק מתנאי האזרחות לפי דיני התורה, זה קבלת היהדות. מי שרוצה יכול להתגייר. למשל, קרה הדבר הזה עם הגבעונים. הגבעונים בימי יהושע בן נון לא רק שנכנעו, אלא גם הפכו ליהודים. כל דבר. טוב, אז יהודים זה מושג מודרני. הכוונה, קיבלו על עצמם מול תורה ומצוות, התגיירו. זה לדעת הרמב״ם, מכן חובה כלפי כל מקום שנלחמים בו, להציע את השלום תחילה. לדעת רש"י, כל זה נאמר רק במלחמת הרשות, אבל לא במלחמת מצווה. במלחמת מצווה לא צריך לקרוא לשלום, צריך מיד לכסח. ורוב הפוסקים כתבו כדעת הרמב״ם, לא כדעת רש"י. טוב. גם חז"ל אומרים שכך עשה יהושע בן נון כשנכנס לארץ ישראל. קודם כל שלח איגרות. ובאיגרות הציע מי שרוצה לפנות, יפנה. מי שרוצה להשלים, ישלים. מי שרוצה לעשות מלחמה, יעשה. הגרגשי פינה, ונתן לו הקדוש ברוך הוא ארץ כארצו, ומה היא? אפריקה. זאת אומרת שהגרגשי פנה לאפריקה, וקיבל ארץ כארצו. מה זה אפריקה? טוניסיה, כן, אזור קרטגו. זה ההתיישבות הפניקית בצפון אפריקה, שהייתה בעצם התיישבות של כנענים. דיברו שמה כנענית צחה, ואפילו המשיכו לעבוד לאלוהי כנען, לבעל ולאשתורת ולמולך, תודה. כן. אז זה האפשרות הראשונה, מה שעשה הגרגשי. אפשרות שנייה, רוצה להשלים, ישלים. זה הגבעונים, יושבי גבעון, שהיו איזה עם הם היו, הגבעונים? הם היו חיבים. חיבים. והם השלימו והתיישבו בתוכנו. זה לא שהם לא עשו בעיות בהמשך, הם עשו הרבה בעיות, אבל הם מישראל. והאפשרות השלישי, הרוצה להילחם, יילחם. ואז כל האחרים נלחמו ביהושע, וברוך השם, אנחנו ניצחנו והם הפסידו, וזהו להם. טוב, אז פסוק י' א', והיה, אם שלום תענך ופתח לך, והיה כל העם הנמצא בה, יהיו לך למס ועבדוך. ואם לא תשלים עמך, ועשית עמך מלחמה, וצרת עליה, ונתנה השם אלוהיך בידיך, זה אם אתה מנצח. והקית את כל זכורה לפי חרב. צריך להרוג את כל הזכרים. רק הנשים והטף והבהמה וכל אשר יהיה בעיר, כל שלילה תבוז לך ואכלת את שלל אויביך, שנתן השם אלוהיך לך. זאת אומרת, לא להרוג נשים וטף, אלא להרוג רק את הזכרים המבוגרים. למה? כי הם הלוחמים. כלומר, אתה צריך להרוג כל מי שעשוי להילחם בך. מדובר אפילו לכאורה אחרי המלחמה. כלומר, במחנה השבויים. את השבויים גם פה התורה אמרה להרוג. עכשיו נשאלת השאלה. יש פה חלוקה בין זכר לבין נשים וטף. השאלה היא, האם, כלומר, מהו רשות ומהו חובה? כלומר, אפשר להגיד ככה, שיש חובה להרוג את כל הזכרים, מצוות עשה, ואז הנשים והטף אין חובה, אבל יש רשות. כלומר, אתה רוצה להדר במצווה, אתה הרוג את כולם. שערות הפוכה, לא. שנשים וטף יש איסור להרוג. ואז יוצא שהזכרים יש רשות, אבל לא חובה. זה שתי אפשרויות שונות לגמרי. כי לפי האפשרות הראשונה, בעצם אני צריך להתחייב אפילו בפשעי מלחמה כבדים של דוח גולדסטון. לפי הפירוש השני, להפך, אני יכול להיות אומניסט ולא להרוג אף אחד. נכון? כי הרי אם אתה אומר שנשים וטף אסור להרוג, וזכרים רשות להרוג, אני יכול גם להחליט שאני לא הורג אף אחד. נכון? כלומר, פה אתם רואים שיש פה שתי פרשניות אפשריות לפסוקים. האחת, הייתי אומר, לאומנית קיצונית, והשנייה שמאלנית קיצונית, כלומר, איך שאתה רוצה. כן, נכון. אז זה מה שאני מסביר לך. אם אתה אומר, הרי, נגיד ככה, אתה יכול להגיד ששני הדברים הם חובה, אתה יכול להגיד אחד חובה, אחד רשות. כלומר, הפסוק הראשון, פסוק י' ג' אומר שצריך להרוג את הזכרים. הוא לא כותב אם זה לשון רשות או לשון חובה. נכון? הפסוק השני, שהוא פסוק י' ד' אומר, לא להרוג נשים וטף. האם, גם כן לא כתוב שזה רשות או חובה. אז יש לך שתי אפשרויות לפרש. שהפסוק השני הוא חובה, ואז מלא הראשון רשות, או שהראשון חובה, ואז השני רשות. אתה מבין אותי או לא? אתה אומר, ויקית זה ציווי, כן? ואכלת וסבעת וברכת. ואכלת וסבעת זה רשות או ציווי? כלומר, אם אני לא אוכל, אני עבריין?
אפשר לא לאכול?
ודאי שאפשר לא לאכול. אם אני אוכל רק אכילה מעטה, שלא מסביע, או רק פירות וירקות, אני פטור מברכת המזון, נכון? אני יכול כל החיים שלי לא לאכול לחם. יש ימים שאני לא אוכל לחם, נכון? האם אני עבריין? הרי לכאורה, אם אני אוכל לחם, אני ברך ברכת המזון. לא אוכל לחם, לא ברך ברכת המזון. אז האם אני חייב לאכול? מה אתה אומר?
שלא.
מה אתה אומר?
מחלץ אותו, שלא.
רגע, אני שואל אותו שאלה. מה אתה אומר?
שלא,
לא חייבים, נכון? כלומר, לפעמים, זה אותה צורה דקדוקית שהתורה משתמשת בה בשביל לדבר על ציווי, או לדבר על תיאור עתיד, נכון?
תיאור עתיד.
תיאור העתיד, כן. ואכלת וסברת זה תיאור העתיד. וברכת זו מצווה, נכון? זו אותה תבנית דקדוקית, נכון? אז אם כך, זה שכתוב ויקית, אין לך אינדיקציה ברורה האם זה ציווי, או שאתה רשאי להקות. ברור? אתה איתי?
אולי אפשר להגיד שאם אכלת וסבעת, אז ברכת.
נכון. עכשיו יש, יכולת להגיד שואכלת, זה גם מצווה. נכון? למשל, האדמור מקומארנו, הוא כותב שואכלת זו מצווה לצדיקים. לכל אדם זה רשות, לצדיקים זה מצווה. למשל, הרב גץ, זכר צדיק לברכה, היה אוכל לחם כל יום כדי להתחייב בברכת המזון. לפחות פעם ביום. אתה מקפיד לאכול לחם דווקא. כן. ולכן, מה? זה מה שאני אמרתי. זה לא מצד אדמון מקומר, אבל אפשר לחבר. כיוון שהוא היה צדיק, אז ראוי לו להקפיד, להתחייב. אולי הוא עשה את זה גם בשביל האדמון מקומר, איך אתה יודע? אתה לא יכול לדעת. עכשיו, מה שאני רוצה לומר זה ככה. אז יש לך שתי אפשרויות. או להגיד שיש חובה להרוג את כל הזכרים, ואז רשות להחיות את הנשים והטף. אבל אם אתה רוצה להדר במצווה, תהרוג גם נשים וטף. יש אפשרות אחרת. להגיד לא. נשים וטף, התורה אסרה. אסור להרוג אותה. ואז יוצא ש... והקיטה כל זכורה, זה רשות. אתה יכול להגיד ששניהם חובה. זאת אומרת, חובה להרוג את הזכרים, איסור להרוג נשים וטף. זה גם אפשרות לומר. אז צריך גם לקבוע את הגיל המדויק, מתי הוא מפסיק להיות טף, מתחיל להיות בוגר. טוב, בסדר. בבקשה. אז מה, איך נכריע בסוף?
השאלה הזאת, כל זכורה לכאורה גם הילדים, אבל הפסוק מדלות הוא סותר, אז למה הוא לא כתב מראש עד איזה גיל?
מה? תסתכל ברש"י.
אנחנו לא מסתכלים כל הזמן ברש"י, מסתכלים על זה.
לא מסתכלים כל הזמן ברש"י, אבל במקרה הזה רש"י עוזר לנו. ראית את רש"י?
כן, והטף אהב טף של זכרים, בסדר.
ומה אני מקיים? אני ממשיך את השאלה שלך, רש"י.
ומה אני
מקיים והקיטה את כל זכורה?
בגדולים.
בגדולים.
מה, אז למה הוא היה צריך לכתוב את זה ככה בנוסח כזה? והקיטה את כל זכורה? יש לנו למחות את זכר העמלק. כל הזכרים.
אני לא מבין. אז זו פעם ראשונה שאתה רואה בתורה שכתוב כלל ואחר כך מוציאים מן הכלל? יש חוץ, חוץ, רק, אח. מה?
הוא כתב
בפירוי,
זה לא שלא מסתדר.
אבל כתב רק. לי זה לא מפריע. אם לך זה מפריע, תצטרך עכשיו לעבוד קשה, לתרץ. לי זה לא מפריע, זה לא צריך לתרץ. בסדר? טוב, עכשיו בקיצור, אז מה ההכרעה? האם יש חובה להרוג את הזכרים, או רשות להרוג את הזכרים? מה אתם אומרים?
חובה.
מה? חובה? זאת אומרת, שאם נגיד עם ישראל קבע שזה עיר באוזבקיסטן, והוא לא הרג את כל הזכרים, אז הוא לא בסדר, הוא עבריין, נכון? הוא עובר על מצוות עשה. השארת זכר אחד, אתה עובר על מצוות עשה. ככה אתה אומר? כן או לא? אני שואל, לא, אני שואל, אני רוצה להבין את הפשט. אז לכאורה, מה החידוש בזה ששאול לא היה בסדר, שהוא חמה על עמלק, על הגג? לכאורה, בכל מלחמה זה לא בסדר, נכון? משמע שרק בגלל שזה היה עמלק. אז משהו שזה רשות, נכון?
ומה אם זה חופה, יש לו גם מגבלה של זמן ומעשה. אם נלחם לך או נלחם בך, או אם עכשיו
אתה... מדובר פה במלחמה, בסדר? יצאו למלחמה. למה יצאו למלחמה? התורה לא אמרה. אבל יצאת למלחמה. עכשיו תפסת את כל האוכלוסייה, נגיד, לכבשת העיר, יש שם מיליון בני אדם, נגיד חצי מיליון הם זכרים, תוריד עוד מתוך החצי מיליון 250 אלף שהם ילדים, אז יש לך 250 אלף אנשים שאתה צריך להרוג אותם כולם. אם לא הרגת את כולם, עברת על מצוות עשה. ככה אתה מבין? אתה לא מבין ככה למה, בגלל שזה אכזרי?
זה לא לצורך.
אולי זה כן לצורך, כדי שלא יילחמו בך. למשל, תדע לך שבעת העתיקה, אם היית כובש מקום ושוכח להרוג אחד, אתה יודע שאתה גמור, עוד 20 שנה. כי הבן אדם יגדל, והוא יאסוף עליך צבא ויגמור אותך.
זה מה שקרה עם הגג.
מה שקרה עם הגג. אחרי, טוב, זה קרה אחרי כמה מאות שנים, אבל בכל זאת. אחרי 450 שנה.
המן.
אז המן, הוא התעורר שם, להשמיד את ישראל.
למה זה קשור לשם לשיר מישהו? גם הילדים יכולים לקרות?
כן, גם הילדים, נכון, נכון. זה באמת ידוע. נכון, עד היום הזה, במלחמות האכזריות שמתרחשות בלב אפריקה, זה באמת ככה. אם אדם נלחם בכפר הסמוך, אז הוא צריך לדעת שאם הוא לא הרוג את כולם, הלך עליו.
אולי כמה נקדש
אליהם
עוד דעה, ואז הם לא ידלו,
אם לא יהיו בעלי דעה, אז צריך לדאוג שהם לא ידעו.
פסוק
י' ג', מה כתוב פסוק י' ג'?
נניח, לא כשאני
תראה לי פחורה,
נניח
בזה רשות,
ואתה
הורג
את זכר לך, כתוב את כל
זכות,
אולי כל
בעייתית, אם לא תראה לך אופציה. לא נותן את אופציה, אני יכול להרוג את כל זה. נכון, מה הבעיה?
אני לא רוצה להרוג את כל זכות.
כמו או שאני הורג את כולם, או שאני לא הורג אף אחד, ככה אתה אומר? אז אם ככה, יש לי קושיה על דוד המלך. יש לי קושיה על דוד המלך. כשהוא היכה את מואב, ויח את מואב, וימדדם בחבל, שני החבלים להמית, וחבל אחד להחיות, ותהי מואב לדוד לעבדים נושאי מנחה. אז אם כן, דוד המלך היה ממש פושע, הוא עבר על דברי תורה, הרג רק שני שליש מהשבויים, במקום להרוג את כולם.
כנראה לא הסכימו להיות לא לעבדים. כתוב שמישהו לא מסכים לך...
לא, זה אחרי המלחמה, זה לפני המלחמה, הסיפור של העבדים. אבל הנה, תסתכל עוד פעם. והיה עם שלום תענך ופתח, פסוק י' א', נכון? והיה עם שלום תענך ופתח לך, והיה כל העם הנמצא בה, יהיו לך למה זווה עבדוך. ואם לא תשלים ממך, ועשתה ממך מלחמה, צרת עליהם, צרת השם אלוהיך בידך, וכי את כל זכורה לפי חרב. נכון? לא, זה הכל, זה מקשה אחת. העיר היא מקשה אחת. העם, זה מקשה אחת. אז לפי דבריכם, צריך להשמיד את כולם או לא צריך להשמיד את כולם? זאת שאלה רצינית, לא?
אם דוד בפועל...
אם דוד לא עשה, אז כנראה שדוד... אז כנראה שדוד הבין שזה רשות, נכון? כן? אז הוא רק שני שליש מהשבויים. טוב. עכשיו, האכזריות הנוראה של מלחמות התורה, צריך להבין אותה. במיוחד דור העובדה שאנחנו עדיין נלחמים, יש לנו מלחמות, יש הלכות של מלחמה. צריך ללמוד.
אנחנו חושבים בזה היום, אנחנו חושבים בהם כאילו התורה מאוד
אכזרית. התורה מאוד אכזרית, כן, נו, ואז מה?
משתמשים בזה הרבה פעמים לקטרג
על... משתמשים כדי לקטרג על עם ישראל. האמת היא...
ישראל, להגיד מה זה, זה כדור, זה בפרק...
זה מה שטוענים היום בוותיקן, כן? בוותיקן יש טענה שאף על פי שארץ ישראל שייך לעם ישראל, אבל אסור להילחם עליה. האמת היא, הטענה הזאת מובדת גם ברש"י. שאם יאמרו אומות העולם, ליסטים אתם שכיבשתם. אם תדייק, אין הכוונה שהם טוענים שהארץ לא שלנו, אלא הם טוענים שהיה אסור לעשות מלחמה בשביל זה.
מה?
בדיוק. ואם כך, מה? והטענה הזאת חוזרת על עצם היום הזה. נכון, זה שלכם, אבל אסור להילחם על זה. מה?
משלנו.
מה משלנו?
זה שלנו, אבל אסור להילחם על זה.
זה שלנו ואסור להילחם על זה. אתה אומר שיש יהודים שאומרים דברים כאלה? אל תשכח שהנצרות הוקמה על ידי יהודים. ושדווקא היהודים האלה, שדווקא העם היהודי, לא דווקא ישו, העם היהודי הוא היחיד שמסוגל להתנהג הלכה למעשה לפי המוסר הנוצרי. עכשיו, יש... היה איזה יהודי אחד חשוב, פרופסור, עמנואל לוינס, זיכרונו לברכה, הוא היה מחשובי הפילוסופים במאה ה-20, אז הוא כתב כמה מאמרים בנושא הזה של האכזריות של מלחמות התנ"ך. אז הוא אומר, צריך לשים לב לדבר מעניין. מי מזדעזע מהמלחמות האלה? היהודים בעצמם, נכון? אז הוא אומר, ומה בכך שמלחמות אלה אכזריות היו, אם הם לימדו אותנו עדינות נפש? נכון. אבל גם, אני רוצה פה להתייחס לדבריו של הרב קוק בנושא. נא להכיר, ספר אגרות הראייה, את הרב קוק, הוצאת מוסד הרב קוק. אני לא יודע כמה זה עולה כעת, אבל יש מבצעים תמיד, אחרי פסח. הם עושים מבצעים, עם הנחות גדולות, אז אולי כדאי לקנות. על כל פנים, זה ספר אגרות ראייה, מת הרב קוק. נא להכיר. בכרך א', בעמוד קוף, יש פה איגרת ארוכה לדוקטור זיידל. מה? הרב משה, דוקטור זיידל. תמיד ככה הרב היה אומר. הרב משה, דוקטור זיידל. השם העברי זה הרב, השם הלועזי דוקטור. כן. אז יש פה איגרות נפלאות, אגב, באמת, בהרבה מאוד שאלות יסוד של היהדות. צריך לדעת שדוקטור זיידל היה יהודי, היה בחור ישיבה באותם הימים, והחברותה שלו היה עוד יהודי בשם הרב בנימין מנשה דוקטור לוין. זה שעשה את אוצר הגאונים. הם היו בחורי ישיבה מוכשרים עם הרבה מאוד שאלות בענייני אמונה ומוסר, ובאותם הימים האדם היחיד שהיה אפשר לשאול אותו היה הרב קוק. אז הם היו מתכתבים איתו.
זה מוזר.
כן, לא היה מכון מאיר.
לא, אבל הם תלמידי ישיבה, שואלים אותו של
ישיבה. בישיבה לא למדו דברים כאלה. בישיבה למדו הלכות. שסו פוסקים. אבל שאלות יסוד בענייני האמונה והמוסר, זה, את מי זה עניין? אז בקיצור לא עסקו בזה, ולכן היה אדם אחד בעולם שהיה אפשר להתייחס אליו, הלא הוא הרב קוק, ואז הם היו מתכתבים איתו. פעם אחת האיגרות, למשל הרב קוק אומר, אני מצטער על העיכוב בתשובה. זה היה שנה עברה. שנה שלמה. פשוט אין זמן.
היום עושים על זה מהפכה.
כן. כן, גם אני בדואר האלקטרוני לוקח לי זמן. אני מבקש מחילה מכל אלה שזה מתעכב אצלם. יש לי כעת בתיבת המיילים שלי 1500 שאלות בהמתנה. אז אני מצטער. לא תמיד אני יכול לענות מיד. ייתכן שחלק מהשאלות לא תעננה לעולם ועד, מפני חוסר היכולת לעמוד באומס. טוב, וענייני המלחמות. אז כאן אחת השאלות ששאל אותו דוקטור זיידל, מה עם המלחמות? אתם רואים פה, המלחמות בתנ״ך זה קשה מאוד. הרב עונה פה מספר הערות שכדאי לשים לב לכל אחת בפני עצמה. אי אפשר היה כלל, בשעה שהשכנים כולם היו זאבי ערב ממש, שרק ישראל לא יילחם. כלומר, היינו מוקפים בברברים איומים. צריך לדעת. שאז היו מתקבצים ומחלים חס ושלום את שאריתם. ועד רבה. עכשיו, זה הדבר ראשון. קודם כל, היינו חייבים להילחם. שתיים. ועד רבה היה מוכרח מאוד גם להפיל פחד על הפרעים, על ידי הנהגות אכזריות. אם אתה לא מפחיד אותם, הם יקומו עליך עוד פעם, הם פראי אדם. רק עם צפייה להביא את האנושיות למה שהיא צריכה להיות, כלומר, מצפים שמכוח זה האנושות תתקדם, אבל לא לדחוק את השעה. ודע, שבהלכות הציבור, זה עכשיו הערה שלישית, לא החמירה תורה כלל לדחוק את רוח העם לחסידות. מה זה חסידות? אתה חייב לי, אבל אני מוותר בך. זה בין אדם לאדם, באופן פרטי, זה מצוין. מה? אבל בענייני ציבור, אין דבר כזה חסידות. מה זה חסידות? יש לי, אתה רוצה, יש לי שתי פסגות בחרמון. אתה רוצה אחת? כך. כן? זה גם מידת חסידות. אז לא עושים את זה. לא דחקה, לא החמירה התורה כלל לדחוק את רוח העם לחסידות, מפני שאז הייתה החסידות הכללית נעשית דרך קבע וחובה. ותכלית התורה היא שתיקבע ההערה השכלית בכוח אהבה ונדבה. כלומר, יש דברים שהתורה השאירה בתור רשות, ואז לפי ההתקדמות של האדם, כך אנחנו ננהג יותר בחסידות, לפי המצב, לפי היכולת, לפי ההתפתחות, גם של החוץ וגם של הפנים. וזהו יסוד כמה קולות שיש בדין תורה ביחס לסדרי המלחמות. למשל, יש את יפת תואר, ואפילו לאכול חזיר ולשתות יין נסך בזמן המלחמה וכו'. ועזיבת האלילים היא נאותה לתעודת ישראל הכוללת. ומובן שמכל מקום, עכשיו פה יש הערה חשובה רביעית של הרב קוק, שהיא חידוש גדול בהלכה, אבל אפשר להביא כמה ראיות לדבריו. ומובן שמכל מקום היה הדבר מסור לבית דין, לראות מצב המוסר של העבודה זרה ההיא, ולא היו כל העניינים שווים. כלומר, יש פסוקים שבהם התורה, הנה זה אחד הפסוקים שאנחנו רואים פה, שאתה לא יודע אם התורה אומרת רשות או חובה, והכל יהיה תלוי לפי ראות עיני הבית דין. שלפעמים בית הדין יחמיר יותר ממה שכתוב בתורה, ולפעמים יקל יותר ממה שכתוב בתורה. למשל, כתוב במפורש שבמלחמה אסור להשחית עצי פרי. כשמלך ישראל יצא להילחם במואב, הנביא אלישע ציווה עליו להפיל גם כל עץ טוב. כלומר, להחריד גם את עצי הפרי. זאת אומרת שמואב הייתה במצב חמור יותר מבחינת השפיטה של הנבואה מאשר אומה אחרת. ולכן מה שהתורה אמרה לא להשחית עצי הפרי, הנביא אומר כאן אנחנו כן נשחית את עצי הפרי. ולא היו כל העניינים שווים. ובעוונותינו הרבים לא נתפרשו לנו הדברים לפרטיהם, כלומר זה מההלכות שנשכחו. ממיעוט השימוש המעשי מאז איבדנו חוסננו הלאומי. עד אשר ישיב לנו השם יתברך, עטרת תפארתנו במהרה בימינו. יוצא לפי זה, שמה שכתוב כאן, והקיטה כל זכורה, רק אנשים והטף והבמה, כל שלה תבוז לך, כל הדברים האלה, האופן לבצע אותם, תלוי בבית דין, והוא קובע את סדרי המלחמה.
זאת אומרת, כן. כל מה שמתואר בתורה, ולא ברור אם זה מצווה, באופן ישיר, אנחנו...
יכולים להגיד זהו, כשזה מפורש, כשהתורה מפרשת, מפורש, תעשה כך, אתה לא זז, לא ימינה ולא שמאלה. אבל כשהתורה נותנת אפשרות להבין כך, אפשרות להבין כך, במקרה הזה זה יהיה מסור לחכמים.
זהו, שבדמיון, אבל באמת זה מסור למלך או לאדם הפרטי שלא כתוב.
המלך הוא לא עובד לבד. טוב. שלום ובוקר טוב. מחלוקת רמב״ם ורש"י. רש"י נחשב לפוסק או רק מפרש? או באופן אחר, מאחר והרמב״ם עסק בפסיקת ההלכה ורש"י למיטב ידיעתי לא, ככלל במחלוקת בין השניים יש להעדיף את הרמב״ם? מה ראית לפסול את הערך ההיסטורי של הספר שתשובות רש"י ופסקי רש"י ומחזור ויטרי, שבהם יש לנו עשרות אם לא מאות של פסקים של רש"י? למה? למה? למה אתה הפכת את רש"י למפרש בלבד? זה נכון שבפירושו לתורה רש"י לא תמיד נוקט כהלכה, כי זה פרשנות התורה, אבל חוץ זה רש"י הוא מגדולי וחשובי הפוסקים. יעיין כבודו בהלכות מליחה ביורה דעה כמה וכמה סעיפים נכתבו מסביב למעשה דרש"י, על בשר ששרה בתוך מלח ומים, מה הדין של הדבר הזה? כולם דנים, מה? כן, זה סעיף אחד, אתה צודק, אבל כמה סעיפים יש במפרשים? כמה דנו בזה? כן, אז כמה מעשה דרש"י? כן, בהלכות מליחה. אז מה? אז ברור שגם לפעמים רש"י כותב בעצמו מה הוא פוסק, כותב פסק. אבל אם לפסוק כרש"י או כהרמב״ם, זה תלוי לפי העיון בסוגיות, לפי דעות הפוסקים וכדומה. למשל, עד כמה שאני יודע, התפילין שאתה מניח כל בוקר הם תפילין של רש"י. אמרת שרש"י לא פוסק. טוב, האם והגדת לבנך זה תיאור עתידי או מצווה? ומה ההבדל בין מה שנאמר לכן לבין? הוא לא כותב מה. טוב, על כל פנים, האם והגדת לבנך זה תיאור עתידי או מצווה? לפי ההלכה, והגדת לבנך זה מצווה. כן, בבקשה.
אחרי מלחמת ששת הימים.
אבל יש כמה פסוקים, למשל, שנחלקו תנאים. האם הם רשות או מצווה? רבי ישמעאל ורבי עקיבא. יש כמה פסוקים, יש שלושה מקומות כאלה, שרבי עקיבא אומר מצווה, ורבי ישמעאל אומר רשות. כן.
אחרי מלחמת ששת הימים, לכאורה, יכלנו להוציא את כל הגברים פה להורג, של מזרח ירושלים וכדומה. גם צריך להתחשב כל העולם. אם היינו עושים את זה, גם אם בית דין החכמים היו מורים, אז בכל העולם היו מוצאים את היהודים להורג.
אתה אומר, יש פה שיקולים נוספים, שלפעמים אתה לא יכול לבצע, גם אם דבר הוא מצווה, אתה לא יכול לעשות אותו, כי כל העולם כולו יקום נגדך. זה גם יכול להיות.
כמו, למה אנחנו מטפלים ברפואה בגויים? כי אז לא יטפלו,
בחוץ לארץ. אז יש לפעמים מצוינים של פיקוח נפש, בסדר. אז פיקוח נפש דוחה הרבה דברים. אם זה לא פיקוח נפש, אז זה לא דוחה, בסדר. אוקיי. אז זה מה שרציתי פשוט שנביא לגבי ענייני המלחמות, שהמלחמות זה משתנה לפי הזמנים, או למשל יש מה שנקרא אמנות בינלאומיות, אמנת ג'נבה וכדומה מהדברים האלה, שמותר לחתום עליהן, מותר לחתום על אמנת ג'נבה. מדוע? כי יש פה אינטרס הדדי.
כן? בואו. לקיים?
מה?
לקיים.
האם לקיים את אמנת ג'נבה?
אמרת לחתום. אם אתה חותם, אתה מתחייב.
אז אתה גם מתחייב לקיים, נכון? ודאי, אם
אתה מתחייב לקיים. ולמרות שזה לא מקיים?
לא, זה השאלה היא ככה. יש באמת עיקרון במוסר של היהדות, זה הדדיות. ייתנו, יקבלו, לא ייתנו, לא יקבלו.
אז זה שאנחנו חתומים ולא חייב לקיים.
אתה לא חייב לקיים בכל מצב, נכון. יש לפעמים שאתה חייב. כשמדובר, כשהאויב שעומד מולך, ידוע לך שהוא עומד בתנאים של אמנת ג'נבה, אף אתה. אבל אם לא, אתה לא מחויב, לפי ההלכה. לפי בית המשפט העליון, אתה כן חייב. כן. לא, זה עניין של הסדרת העניינים. זאת אומרת, הרי מדוע התורה אמרה, לפי מה שהרב קוק אומר, מדוע התורה אומרת להתנהג איתם באכזריות? כי הם מתנהגים באכזריות. ברגע שהם מתנהגים שלא באכזריות, נגיד שהם מורידים את הרף של כמה דברים, אז איפה אנחנו מורידים? דבר פשוט. כן. פסוק תדבר. האם זה לא זאבי ערב בקמץ תחת האות עין? ערב. זאבי ערב. אם כל המשתמע מכך. תראה, אם היית כותב את המילה אם כמו שצריך, דיינו עם עין, דיינו עם כל המשתמע מכך, אז הייתי לוקח ברצינות את ההצעה הדקדוקית שלך. אבל מאחר, ואתה, כשאתה בא לתקן אותי בדקדוק, אתה בעצמך עושה טעות בדקדוק, איך אני יכול להתחשב? הלאה. טוב. פסוק תדבר. אני זוכר שפעם לפני כמה שנים, מישהי כתבה מייל לזוהם, איך יכול להיות שיש רב במכון מאיר, שעוד מתקן את האנשים בטעויותיהם בעברית? זה ממש פוגע. ככה מישהי שאלה. אז אני עניתי לו. שעד רבה, שיגידו לי תודה. הרי מי יתקן? טוב, פסוק תדבר. כן תעשה לכל הערים הרחוקות ממך מאוד, אשר לא מערי הגויים האלה הן נע, רק מערי העמים האלה, אשר השם אלוהיך לא יתן לך נחלה, לא תחיה כל נשמה, כי אחריהם תחרים מחיתי, והאמורי, הכנעני, והפריזי, יחיבי והיבוסי, כאשר צבחה השם אלוהיך. כלומר, כלפי הכנענים, וכל הימים האלה, כיסוח מוחלט. אגב, לפי הרמב״ם, אף על פי שכתוב כאן כיסוח מוחלט, מצד האמת, צריך גם להם להציע שלום. מעניין. זאת אומרת, מה שהרמב״ם יסביר, שהפסוק אומר, שאם הם החליטו לי לעשות איתך מלחמה, אז אתה לא משאיר אף אחד בחיים. אבל אם הם לא החליטו לעשות איתך מלחמה, והם מוכנים לעשות שלום, אתה עושה איתם שלום. מה? כן, 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 בדיוק. ואז לפי רש"י צריך להתמודד עם הסיפור הזה של הגבעונים. נכון. כן, בבקשה.
יש לי שאלה, לא ברור לי על העניין של שאלה על הפסוק הקודם, אם אפשר לחזור.
כן.
האם אפשר להבין?
איזה פסוק? תגיד לי מספר, בבקשה.
פסוק י' ד'.
פסוק י' ד', כן.
האם אפשר להבין, בפשט לפחות, שבמלחמת מצווה הם רשאים לקחת שלל ולאכול אותו, זאת אומרת, רק דבר שאוכלים, מותר לקחת רק שלל שאוכלים, ואכלת, או כל שלל שהוא.
אתה שואל, האם שלל זה רק דברים שאוכלים, כי כתוב ואכלת את שלל אויביך, או שלא? כן? או שמה יהיה חובה לאכול את השלל? כן? למשל, מצאתי בשלל רדיו, אני חובה לאכול אותו. יש אנשים שאכלו אופניים עם סוכר. יכול להיות.
יש אוכלים את הכובע.
יש אוכלים את הכובע, זה נכון. אבל בוא נבדוק עוד פעם את הפסוק. בוא נקרא את הפסוק. פסוק י' ד' אתה אומר. רק אנשים והטף והבהמה וכל אשר יהיה בעיר. אז מה כתוב כאן? אנשים והטף והבהמה וכל אשר יהיה בעיר. כל שללה. תבוז לך, ואכלת את שלל אויביך. אז כתוב כאן, נשים, טף, בהמה, וכל אשר יהיה בעיר. לפי דבריך, צריך לאכול נשים, טף, בהמה, וכל אשר יהיה בעיר.
לא, את הדברים האכילים שמהם...
לא, אבל מזה אתה רצית להסיק שרק דברים אכילים הם בשלל. נכון?
שהם שירים.
מה? אמרת שלכאורה שוללים רק דברים הנאכלים. כלומר, נקניקיות, כן, רדיו, לא. ככה אתה אומר?
אבל אני... אני להבין את זה נכון.
רגע, אני מבין, אבל אני מנסה יחד איתך להבין את הפסוק. הרי הפסוק עומד לפניי בדיוק כמו שהוא עומד לפניך. כן? אז יש לנו אותו פסוק מול עיניים. אז נקרא עוד פעם. רק אנשים והטף והבהמה, וכל אשר יהיה בעיר, כל שללה תבוז לך. אז מה זה כל שללה?
כל הדברים.
כל הדברים שקראנו, נכון? נשים, טף, בהמה, וכל אשר יהיה בעיר. אז האם הדברים האלה הם דברים אכילים או לא?
לא.
אז לכן, זה עונה על השאלה שלך.
זה עונה, שזה לא בכך אוכל, אלא...
נכון, יפה. אתה רואה?
לאכול זה במובן הרוחני.
לאכול הכוונה. הכוונה להשתלט על זה, כן?
עכשיו, ואכלת פה זה ציווי, כמו שדיברנו קודם?
השאלה אם יש ציווי לאכול את השלל.
לא, קודם כל השאלה אם יש ציווי לקחת שלל.
האם יש ציווי לקחת שלל? כן, זו שאלה. אם אני מחליט לו לקחת שלל, למשל, כן? אז לפי זה נשאת השאלה על יהושע בן נון, שהוא לא היה בסדר. שהוא לא לקח את השלל של יריחו. או על חצור, שאותה הוא שרף. נכון? אז זה לא בסדר מה שעשה יהושע,
לא,
נכון?
רק איפה שיש ציווי שלו.
אז מכאן שאין ציווי לשלול, מה?
רק אם יש ציווי שלו, כמו אחר.
אבל מי ציווה על יהושע שלא לקח את השלל?
ומזה לומדים, רק אם כתוב לא, אז אסור, ככה מותר.
כן, אבל אני שואל, לפי דבריו, אם נאמר שיש מצווה לקחת שלל, יהושע לא היה רשאי לאסור את לקיחת השלל.
אבל לא אומרים שיהושע צריך לקחת, כי זה...
זה היה יריחו.
זה
תחרים,
אבל זה תחרים, לא תחת...
אה, יפה, אתה אומר שזה בכלל... רגע, אסור לקחת שלל מכנענים?
אני לא יודע, אבל זה נשמע יותר חמור מאשר הערים הרחוקות.
אני שואל אותך, האם לדעתך אסור לקחת שלל מכנעני?
לא יודע, אבל נראה לי
שמותר. לא יודע שמותר, כי זה כתוב מפורש לפני כן. כן, בפרשת ראה שם, בתים מלאים כל טוב, בורות חצובים, כל זה מותר לקחת, נכון? זה אפילו הברכה שהתורה אומרת. אז זה ברור שאין איסור לקחת שלל מכנעני. ברור. והשאלה אם אני חייב לקחת שלל.
או לחילופין, הרב, זה כמו שדיברנו קודם, מה העיקרון שהרב אמר, באיגרות, שזה נתון לביתים, למנהיג.
כן, לפי זה זה רשות. לקיחת השלל היא רשות. אז זה כדאי לקחת שלל. בשביל מה אנחנו עושים מלחמה, אם כבר? כדי להרוג את אויבינו ולקחת את השלל שלהם. נכון?
זה מחזק את זה שהקיחת, זה אולי לא ציווי, אלא אפשרות.
יכול להיות.
כמו שבאכלת, כן.
יכול
להיות.
כן. כולם. מה? בוא נבדוק. אתה שואל האם במה שכתוב להרוג את כולם במלחמת הכנענים, האם זה כולל גם נשים וטף? ככה אתה שואל. בוא נבדוק. כלומר, למה לשאול שאלות שהתשובה שלהם כתובה בפסוק במפורש? נכון? נקרא עוד פעם, פסוק י' ד', נכון? פסוק י' ד', רק אנשים ואתה והבהמה וכל אשר יהיה בעיר, כל שלה תבוז לך ואכלת אשר יביך.
אני מלכתחילה הפרדתי, כי הרב אמר את כולם, לא...
רגע. פסוק ט' ו', כן תעשה לכל הערים הרחוקות ממך מאוד אשר לא מערי הגויים האלה הנה, מה זה אני צריך לעשות?
רק בערים הרחוקות?
יש לי רשות
להרוג.
אפשר להשאיר את הנשים, נכון? רק מערי העמים האלה אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה, לא תחיה כל נשמה. אז מה זה בא לומר? מה השאלה? למה יש פה שאלה?
לא מובן, כי לפי הרמב״ם בעצמו אמר שאפשר גם בשיבת עממים ללכת ולשאול את
המוסקסון שלו. זה לא סותר. הרמב״ם אמר שלפני המלחמה אתה מציע להם שלום. פה מדובר שהם החליטו לעשות איתך מלחמה. אז אם הם החליטו לעשות איתך מלחמה, אז כאן הכתוב אומר מפורש, לא צריך להיות כל נשמה. הערים הרחוקות אשר מה? אשר מה פסוק? מה כתוב פסוק דבר? תעשי לכל הערים הרחוקות מרמות, אשר לא מערי הגויים האלה אינה. נכון? כתוב או לא? ברור. לכן, אין צורך שאני אענה על שאלות שהתשובה שלהם מפורשת שחור על גבי לבן באותיות גידוש לבנה בפסוק. בסדר. טוב. כי, הנה הוא אומר, אחריהם, פסוק י' ז', כן? כי אחריהם תחרימם, החיטי והאמורי, הכנעני והפריזי, אחי והיבוסי, כאשר ציווך השם אלוהיך.
זה שישה עממים, כמו שזה כאן...
האם זה שישה עממים? בוא נספור. אתה אומר שיש פה שישה. כי אחרים זכרים להם, החיתי אחד, והאמורי שניים, הכנעני שלוש, הפריזי ארבע, חיבי חמש, והיבוסי שש. אז כמה זה יוצא?
שישה.
שישה. יפה, טוב שאתה מבקש ממני ללמד אותך לספור גם. כן, מה הבעיה?
לא מדובר על
שבעה. וכי לא מדובר על שבעה עממים. אז אני לא מבין למה אתה מתכחש למה שאמרנו בתחילת השיעור, שהגרגש שהיא פנה, נכון? בסדר? בסדר, כן.
מה היום כל כך חמור
השלל? אני נותן את כל האינפורמציה הנדרשת, שלא תחשבו. כן, בבקשה.
למה היום כל כך חמור השלל? שלקחת, אבל יודעים, זה עברה חמורה מאוד.
היום השלל, כן, הצהל מתייחס לזה בחומרה.
כן.
למה? כי השלל זה החלטה ציבורית, זאת אומרת, זה המלך. הרי גם כשהיו לוקחים בימי קדם, איך היו עושים את השלל?
קודם המלך לוקח.
קודם כל מביאים את כל השלל, המלך לוקח מה שהוא רוצה, אחר כך משאיר לאחרים. אז קודם זה צריך להביא, זאת אומרת, זו החלטה מלכותית, זה לא עניין פרטי.
טוב, אתה לא מקבל כלום.
מה?
אסור לך בכלל לקחת.
היום אסור בכלל לקחת, נכון. זה נכון, זה תקנה של צהל. צהל החליט שלא לוקחים שלל. מותר לו להחליט את זה. מה? למה זה נגד התורה? התורה התירה, היא לא חייבה. אבל היא רק התירה. לא, רגע, רגע, רגע. מאחר והתורה התירה, והיא לא חייבה לקחת שלל. אם התורה הייתה מחייבת לקחת שלל, וצהל היה אומר לא לקחת, זה עבירה על התורה. לכן אסור לי להישמע לצהל, ואני חייב לקחת משהו. אבל, מה?
יש הרבה דברים שהתורה, אם אני רוצה לתת צדקה, אני לא חייב לתת צדקה. יש לנו צהל יסור לתת צדקה, לצהל לתת צדקה. זה עניין של מוסר. אם
הדוגמה שלך עם צדקה זה כך, אם אתה אומר שאם יהיה חוק שיאסור כל מתן צדקה, אנחנו נהיה חייבים לתת צדקה ולעבור על החוק. לא, לא. אם יהיה מצב שאין אפשרות בשום אופן לתת צדקה, אז אנחנו נהיה מחויבים מדין תורה לתת צדקה למרות שזה נגד החוק. אבל אם אומרים לך אל תיתן צדקה פה, תיתן צדקה שם, כן? אז אתה יכול להישמע לזה.
איפה נתנו לי לעבוד?
מה?
איפה נתנו לי לעבוד? זה אפשרות היחידה בצהל לעבוד. אין מקום אחר. אני רוצה לעבוד.
לא, אבל זה כשיש מצווה צדקה. מה שאין כן השלל והבאז, שהוא לא מצווה.
אבל זה דבר שהוא מבחינתי, דבר מוסרי. זה לא דבר
מקום. זה שזה דבר מוסרי, זה סיפור אחד. זה שזה לא מצווה, זה עוד סיפור.
אני לא
נראה
חילוק בין דבר מוסרי, שהתורה התירה לי לבין מצווה.
יש הבדל בין היתר למצווה, לא? אני לא יודע, אני לא מבין אותך. אתה עובד עליי? לא מבין.
יש אקט, אם זה היה לאכול או לא לאכול, אז לא הייתי לא עובד את צד להכריע לכל
המליטה. אם יש לי ליל הסדר וצהל אומר לי אל תאכל מצה, אז אני אוכל בכל זאת, נכון? אבל אם זה היום השני של פסח, שבו לא חייבים לאכול מצות, והמפקד אומר לא אוכלים מצות, אני צריך להישמע או לא?
אני מבין את הכי מצווה לרשות. אני רק אומר, יש הבדל בין מצווה לבין רשות כזאת שאומרת לך, יש אוכל, ואו תאכל או אל תאכל. התורה זה הצבא החמיר על השלב, אבל בסדר. אם יש, אם הבחירה של האקט הזה שנקרא לקחת שלל הוא אקט מוסרי, אז יש אלמנט, יש אלמנט חיובי בזה שאני אקח אותו. אם
זה חיובי, אבל לא הכרחי.
אבל מוסרי הוא נכון, טוב.
הוא נכון, טוב, מה שאתה רוצה, אבל הוא לא הכרחי. לכן אם החוק אוסר עליך לקחת שלל, אתה לא יכול לקחת, זה הכל, זה דבר פשוט. נו. אני לא מבין מה... עד כמה שאני יודע, אתה תלמיד ישיבה, ואתה יודע לפלפל בהלכה. פה אני אומר סברה פשוטה שבפשוטות.
סבא שלי זכרונו לברכה, היה באצל, נחם ביפו, ואני חושב על זה עכשיו, יש לנו כיסא פסנתר, שהוא הביא מיפו, וגם שני מטבעות רומאים.
איזה יופי.
איזה שלל, מה אני עכשיו עושה עם זה? ברגע זה. תחזיר אותם?
תן לי אותם.
לא, באמת.
לא, לא, לא. עכשיו, השיעור איננו מיועד לשאלות הלכה פרטיות של מה שקורה אצלך בבית. אתה רוצה את שאלותי אחר כך. אנחנו עכשיו לומדים. אנחנו לא עסוקים עכשיו בפסיקת ההלכה. אנחנו לא עסוקים עכשיו בפסיקת ההלכה. אנחנו עכשיו לומדים, בסדר? אתה רוצה בפסק ההלכה למעשה? שאל אותי, לא בשיעור. אוקיי, בבקשה.
אז הביטוי לא תחיה כל נשמה. לא. של
לפרה אומר,
והקיטה, והקיטה את כל זכורה לתחרב. כן. בצורה חיובית, והקיטה.
כן. וגם כן, הביטוי נשמה.
מה
הוא שמש פה בפעם
שלא
שלא יכול להגיד
נשמה? כי
לא יכול
גם להגיד,
באמת,
אתה
מיש והדישה,
כמו
ששאול
אומר...
כן, נכון. למה הוא אומר, לא תחיה כל נשמה? למה שהוא לא אומר, פשוט תקה את כולם. הקיטה את כולם. כן, מה הביטוי הזה? כן, כי יש הבדל בין עשה ללא תעשה. אם היה כתוב והקיטה, זה המצוות עשה. אבל אם כתוב לא תחיה, זה מצד לא תעשה. לא תעשה זה יותר נחרץ. זה דבר אחד, לגבי לא תחיה. כל נשמה, הכוונה מה שנושם. כל מה שנושם, זה המשמעות. לא, זה מופיע אפילו בספר בראשית. כתוב מפורש, ויפח באפיו נשמת חיים. נכון? טוב. עכשיו, למה התורה מחמירה כלפי שבעה עממים, או שישה עממים? למה היא מחמירה במיוחד? אז זה בפסוק י"ח מוסבר. למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל תועבותם אשר עשו לאלוהיהם וחטאתם לשם אלוהיכם. אגב, מסופר בספר יהושע שלא השמידו את כל העמים, ומה עשו? למדו ממעשיהם ועבדו עבודה זרה. ואת כל תועבות כנען עשו. נכון? כן. לא הבנתי את השאלה.
למה הרמב״ם כתב
למה הרמב״ם כתב שיש מצווה למחות את שבעה עממים? הרי מה? אז אני אגיד לך למה הוא כתב את זה. כי זו מצווה. הם לא קיימים, זה נכון. אז מה? על הרמב״ם כתב הלכה למעשה, שאם יום אחד פתאום יתברך שיש איזו פינה של העולם, שהקטנים נמצאים, והם רוצים לכבוש בחזרה את ארץ ישראל, והם יגיעו לכאן, אז צריך לאחר עמם. כן. למשל, הרמב״ם לא כתב מלחמת מדיין בתרי"ג מצוות. אתה יודע למה? כי כבר נעשה בימי משה. מה שאין כן מצווה שיש לה חלות אחרי משה, הרמב״ם מונה בתרי"ג מצוות. כפי שהוא מבאר ב-14 הכללים של פתיחת ספר המצוות. עיין שם היטב. בסדר? למה לבנות את זה בכלל? כי נגיד יש מצווה לבנות בית המקדש. אחרי שהוא יהיה בנוי, תהיה מצווה לבנות אותו? לא. אז למה לכתוב? כי זה תמיד, או למשל יש מצווה לדון דין רוצח, שאם אדם רצח, הורגים אותו, ואם אף אחד לא רוצח, אז למה לכתוב את זה? מה זה נפקמינה? גם פה יש נפקמינה. אבל ואם לא יהיה רוצחים לעולם? הנה, נגיע לתקופה מאושרת, בני אדם יפסיקו לרצוח אחד את השני. אז למה להמשיך לכתוב את המצווה הזאת בשולחן ערוך? בגלל שהיא מצווה לדורות, אחרי משה, שאם יקום רוצח, נהרוג אותו.
בן סורר ומורה אף פעם לא היה ולא יהיה
אומרים. כן, אומרים בן סורר ומורה לא היה ולא נברא, אולי גם לא יהיה וכו'. לפי מי שאומר שלא היה. כן, אז למה זה נכתב? זה נכתב כי זה תמיד נכון שאם באמת יהיו כל התנאים של בן סורר ומורה, אנחנו נדון אותו. כן.
יש כאלה שמנסים להעיד על עצמם שהם צאצאי העמדים האלה. נגיד, קראתי איפשהו שהערבים ממציאים איזו המצאה שהם היבוסים.
נכון.
הם מסכנים את עצמם באותו רגע.
אתה אומר דבר מעניין. יש הרי שיטה, יש דעה שפותחה לאחרונה על ידי חנה סיניור. כן? הדוקטור חנה סיניור כתב עבודת דוקטורט כדי לטעון שהפלסטינאים הם הכנענים. ואז אתה אומר שזה לא כדאי להם להגיד את זה. כן, זה נכון, באמת. מכניסים את עצמם לסכנה. טוב. אם כי מה שכתוב כאן, אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל תועבותם אשר עשו לאלוהיהם. יוצא לפי זה שאם הם לא עובדי עבודה זרה, אז כבר המצווה הזאת בטלה. אין מצווה לאורגן. כן.
הרב המסייק עצמו גם לעניין הזה?
שמה?
שתשאיר את העמים האלה בתנאי שהם לא עובדים עבודה זרה. ועשיתם שלום בתנאי שהם לא עובדים עבודה זרה.
אתה אומר, האם הרב
אומר לקרוא לשלום. לשאלה,
כן.
ראינו פה שהסיבה למה הורגים אותם עד הסוף, כדי לא ללמוד ממעשה.
נו.
תדע
לך שאני מתכוון לחזור על השאלה שלך. וכל פעם שאני אחזור, אם אתה תמשיך עוד פעם לשאול, אז אני לא אוכל לחזור על השאלה, וגם לא תהיה גם תשובה. ניסיתי 3 פעמים. טוב, אתה שואל, האם לפי הרמב״ם, חלק מהתנאים של עשיית השלום זה שהם יעזבו את עבודה הזרה? זאת השאלה? כן, לא. זה מה שאתה שואל. תשובה, כן. לא רק זה, הם צריכים לקבל על עצמם, לא רק שלא לעבוד עבודה זרה, הם צריכים לקבל על עצמם כל שבע מצוות שנצטוו בני נוח. כך כותב הרמב״ם. בסדר. פסוק י"ט. כי תצור אל עיר ימים רבים להילחם עליה לתופסה. יש פה כמה שאלות. שלום הרב. האם כיום אין צריך להוסיף לדינים אלו גם שיקולים של חילול השם? והרי מדינת ישראל צריכה להביא קידוש השם וכן דרכי שלום, וכן במחילה, אני לא מאמין שיש אדם שמסוגל היום להרוג בדם קר תינוק עמלקי. תשובה. השיקול של חילול השם וכדומה, זה שיקולים שתמיד היו קיימים, אלא כשאתה לומד הלכה, אתה לומד אותה לעצמה. האם, איך אתה מבצע אותה הלכה למעשה? יש שיקולים נוספים. השיקולים הנוספים, אתה מנית אותם, חלקם נכונים, חלקם לא נכונים, וזה, לכן זה לא שיעור בהלכה למעשה. יש מי שכתב לאחרונה ספר של הלכות, הלכה למעשה, בענייני הריגת גויים, והוא עשה טעות חמורה שם, כי הוא נותן רושם שההלכות האלה שהוא כותב אותן, הם הלכה למעשה, ואפשר להוכיח את זה, שאין לזה שום אפשרות של ביצוע למעשה. טוב, עכשיו, ולגבי התינוק המלכי, אני לא יודע, אני לא ראיתי אף פעם תינוק המלכי, ואז מעולם גם לא הייתה סיטואציה כזאת, לפחות לא בדור הזה, אז השאלה היא לא רלוונטית. מה הלכה? כשזה יבוא, אנחנו נדון, כשאנחנו נעשה שיעור הלכה למעשה, נגיד שפתאום יהיה לנו מלחמה עם עמלקים. יהיו מזוהים, אנחנו נדע, הנביא אומר, אלה שבאו עכשיו להילחם בך, הם עמלקים, ואתה צריך לדעת איך להתנהג. אז אנחנו נשאל את הרבנים, אנחנו נעשה ועדה הלכתית, ואנחנו נקבע איך אנחנו מנהלים את המלחמה הזאת. למה ההבדל ביחס לעמים בעת מלחמה נעשה רק על בסיס גיאוגרפי, קרוב רחוק, תודה? א', כי יכול להיות שאלה הקרובים היו יותר מושחתים מהרחוקים, זה דבר אחד. דבר נוסף, בגלל שאנחנו צריכים להגן על המדינה שלנו מפני התועבות. כששאלתי על זאבי ערב, התכוונתי מלשון צמאי דם, כמו אספסוף ערבי. אולי לזה התכוון ערב, שבתקופתו הערבים עשו פרעות? בוודאי שלא, כי הערב מדבר שם על ימי התנ"ך, על זה הוא מדבר. הערב משווה את כל הנאמר בפרשת התורה מול אירועים מהנביאים, בכדי ללמוד בהם גדרי המצווה, חובה רשות וכו'. אולי כל המעשים בנביאים היו הוראת שעה, הרי הם נעשו על פי נביא. כן, זה יכול להיות. לכן הראיה איננה ראיה מוחלטת. וכבר אמרו חכמים, דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינן, אבל גם לומדים גילוי מילתא. כלומר, אנחנו מניחים שאבותינו הכירו יותר טוב מאיתנו את ההלכות האלה, כיוון שהם היו מעשיות אצלם. ולכן אפשר לקבל מהם השראה, על כל פנים, בפרשנות הפסוקים. כשאנחנו נגיע לכתיבת ההלכות, ההלכה למעשה, אנחנו נתחשב גם בהערה החשובה שלך. טוב. יש מצוות מלחמת שבעה עממין היום, שהרי הגרגשי ברח, וכפי שהרב הסביר, שהמשיכו להתקיים. לא נכון. אין מצווה להילחם בגרגשי מחוץ לארץ ישראל. גם לפי דעת הרב.
זה שנשארו.
לא,
תקשיב. מה שנשארו, זה לא שקרה.
שנשארו בחיים, שומע. השואל שאל על הגרגשי. מה?
מה שיש היום שירת הרב.
אני יכול להסביר מה השואל שאל. אם אלה, אם זה היה הדברים שאני אומר, בסדר, אבל אני רוצה להסביר מה שהשואל אמר. השואל אומר שמאחר ואני אמרתי שהגרגשי ברח, יוצא שהם קיימים עד עצם היום הזה, יוצא לפי זה שיש היום כן מלחמת שבעה עממים. עד כאן דברי השואל. עד כאן דברי השואל. בסדר? ברור? הבנת אותו עכשיו? תשובה, הוא לא צודק השואל. כי אין מצווה להילחם בגרגשי בחוץ לארץ. מלחמת שבעה עממים היא רק על שבעה עממים כשהם בגבולות ארץ ישראל. זה הכל. בבקשה.
המרחק היום לא משחק. כתוב הערים הרחוקות. כי היום באינטרנט אתה יכול לראות מה שאתה רוצה. ומבחינת טילים יש בכל מקום, אתה יכול להגיע בצ'יפ.
נכון.
זה לא...
היום אתה אומר המרחק פחות משמעותי. אף על פי כן, למרות שאתה אומר שהיום המרחק לא משמעותי, אתה ממשיך לדחות את בקשת הגשמים בתפילה עד זין במרחשוון, כדי שיחזור אחרון שבישראל.
זה, אבל עם כל זה, זה מרחק לא משחק.
השואל קורא לעצמו איזי קרצוג, כתובת עיר מקלט. בוקר טוב, כבוד הרב התלמיד. כבודו אמר שהרמב״ם לא כתב לגבי השמדה של המדיינים, ומאחר... וזה נעשה בזמן משה, אז נגד מי נלחם גדעון? ושאול ביקש שהמדיינים יצאו מקרב העמלקי, לפני שיצא למלחמה, תודה. טוב, אני רוצה פה לתקן. שתי טעויות. מלחמת מדיין, אין הכוונה המלחמה נגד, כלומר זה לא, לא כל מלחמה שנעשתה נגד המדיינים במהלך ההיסטוריה היא בכלל מלחמת מדיין שבפרשת מטות. בפרשת מטות מדובר על מלחמה ספציפית שצוותה לשעה. ברגע שנעשתה המלחמה, כבר לא היה הציווי, הציווי בטל מיד. עשו את המלחמה, הרגו מי שהרגו, לקחו את השלל, נגמרה המצווה. מכאן ואילך אין יותר מצווה מיוחדת של מלחמה במדיין. המלחמות שנעשו בימי התנך אחר כך, למשל של גדעון, זו הייתה מלחמה כמו כל מלחמה, ללא הגדרים המיוחדים של אותה מצווה. עכשיו, לגבי זה ששאול ביקש מהמדיינים לעזוב את עמלק, זה לא מדויק, הוא אמר לחותן משה, לקייני, חותן משה, לקייני. עכשיו, אתה אומר שהקייני זה המדייני, זה דבר שצריך ראיות, אפשר להגיד כך, אפשר להגיד כך, לי נראה אישית שלא. אבל זה כבר דורש כניסה לפרשנות של הפסוקים. טוב, עד כאן להיום. שלום.